ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורנו היום שבת דף קוף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד, בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו זרק ולא נח. המשנה, הזורק, צריכים להוסיף פה בשוגג, ונזכר שהוא שבת מאחר שיצתה מידו, והזכירה הזאת הייתה קודם שאותו פריט נח. אז יש כאן פעולה של זריקה בשוגג, ונזכר שהוא שבת לפני שהחפץ נח. קלטה אחר, קלטה כלב או שנשרפה, פטור. רש"י בשורה שנייה, קלטה אחר כסלקא דאיתך, לאחר שנזכר זה. אז לפי ההווה מינה כעת, היה אחד שזרק חפץ ונזכר שהוא שבת, ואחר כך קלטה מישהו אחר, או קלטה. אני ממשיך עם רש"י. הוו להו, במקרה כזה שאחד זרק והשני קלט, הוו להו שניים שעשאו, וכגון שנעקר ממקומו וקיבל אותו שקיבל, שהוא השני במלאכה הזאת של הוצאה, דהיינו או מעביר דלת עמוד ברשות הרבים בצורת זריקה. אז אחד זרק, השני קלט, זה שניים שעשו, והוא שקלט הוא נעקר ממקומו וקיבל, הוא לא עמד כאיזשהו עמוד וקיבל או זורק, אלא הוא עקר ממקומו וקיבל, או שקלטה כלב בפיו. זה לא הביא הנחה. למה זה לא נחשב הנחה? דבעינן מקום דלן, שצריך, כדי שיהיה הנחה צריך להיות מקום ארבעה טפחים, והפי של הכלב אינו כן. אז אנחנו אומרים פטור. אנחנו חוזרים למשנה. זרק לעשות חבורה בין באדם ובין בבהמה. עשיית חבורה בשבת הוא איסור, הוא עבירה של מלאכת שבת, ונזכר עד שלא נעשית חבורה, פטור. אותו שזרק הוא לא יהיה חייב חטאת, הוא פטור מחטאת. זה הכלל, כל חייבי חטאות אינם חייבים עד שתהי תחילתן וסופן שגגה. תחילתן שגגה וסופן זדון, תחילתן זדון וסופן שגגה, פטורין עד שתי תחילתו וסופן תחילתן וסופן שגגה. האם הפטור חטאת, מה שלמדנו במשנה, משום דנזכר או משום דלא נח? הגמרא פותחת בקושיה, מהמשנה משמע דפטור משום דלא נח, אבל אם נזכר ואחר כך נח, חייב. לכן כשלמדנו את המשנה, למדנו עם הרש"י, שראינו בשורה שנייה קלטה אחר כסלקא דאיתך, לאחר שנזכר. אז היה פעולה של זריקה ואחר כך זכירה, ואחר כך מצב שלא נח. אם ניקח לדוגמה שקלטה כלב, אמרנו זה לא נחשב הנחה, וכדי שיהיה ביצוע של איסור שבת צריכים עקירה והנחה. ולכן הגמרא פותחת בשאלה, הנחה חייב? ואם היה הנחה, דהיינו זרק ונזכר הזורק ואחר כך נח, האם תגיד שהוא היה חייב חטאת? והלא נזכר, אבל לפני אותה הנחה היה זכירה מצידו, מצד הזורק. ואפילו אם נח, היה אמור להיות פטור ותנן. היה לנו כלל שהמשנה אמרה, זה הכלל, כל חייבי חטאות אינן חייבים, כלומר לא חייבים חטאת עד שתי תחילתן וסופן שגגה, ואפילו נח יהיה פטור מחטאת משום שנזכר לפני כן, לפני ההנחה. אז אני חוזר עוד פעם, מהמשנה משמע שכל הפטור הוא בגלל שלא היה הנחה. אבל אם היה הנחה, למרות שהוא נזכר קודם, הוא היה חייב חטאת. אבל זה לא מסתדר עם הכלל, כי לפי הכלל, ברגע שהוא זוכר שזה שבת, זה כבר לא נקרא שגגה, וגם אם היה הנחה אחר כך, הוא לא היה חייב חטאת. אז איך יש להבין את המשמעות של המשנה, שכל הפטור הוא בגלל שלא היה הנחה? זה פשוט לא, איך אומרים, לא נכון. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו תחילתו בשגגה ונזכר לפני סיום המלאכה. תחת הכותרת מבנה, כפי שאתם רואים, ציירנו משולש, ניסיונות להסביר משנתנו. אז בשורות הבאות אנחנו נראה ניסיונות של רב כהנה, אחר כך רבה, ואחר כך רבשי. אמר רב כהנה, סיפה הפטור משום שנזכר, הפטור, כוונה הפטור מחטאת, לא יביא קורבן חטאת, בגלל שנזכר, עתן לליקטה ומתנה. יש ציור בספר הציורים פירוש חיים מספר 600, ששם תראו מה זה ליקטה ומתנה. אנחנו נעבור לרשי, סיפה וקטני עד שתי תחילתן וסופן שגגה, עתן לליקטה ומתנה. ליקטה, עץ קטן שכפול ראשו, צריך לחמורים נושאים דרדורים של יין, שתוכבים אותו בשני עקלים שהדרדורים תלויים בהן. כל זה אפשר לראות בפירוש חי, ציור מספר 599. אז ברשי אנחנו נמשיך, קראנו שהם נושאים דרדורים שעים שתוכבים אותו בשני עקלים שהדרדורים תלויים בהם בשני צידי החמור, ומחברים בו הדרדורים שיחזיק זה את זה. זה לגבי הליקטה ומתנה. מה זה מתנה? ממשיך רשי, חבל, כלומר לא מתוקמה סיפה הפטור משום שנזכר, אלא בזורק ליקטה הקשור בחבל קטן כדרכו, ואוחז החבל בידו, וכשנזכר היה בידו לאחוז החבל ולעקב זריקת הליקטה שלא תנוח. אז הוא נזכר בשלב שהיה בידו לעצור את המלאכה. הלכך תחילתו שוגג וסופו מזיד ופטור, כי לפי הכלל שלמדנו, מתי יביא קורבן חטאת? רק אם גם בהתחלה וגם בסוף בשוגג. אבל, ממשיך רש"י, זה רק צרור וחפץ, שכשנזכר אין בידו לעקבו. נכון, הוא נזכר שהוא שבת באמצע התעופה, אבל הוא לא יכול לעקב אותו, כולי שוגג הוא. ונזכר דקטני ברשע, אשמינן רבותה, יש חידוש, די אף על גב, דנזכר, שבדרך כלל פותר מחטאת, לא מפטר מחטאת, אלא אם כן קלטה אחר או כלב. והסיבה לכך, נחזור על העיקר כאן, בגלל שברשע מדובר בזריקה, נקרא לזה זריקה חופשי, שאין בידו לעקבו, ולכן גם אם הוא נזכר הוא יהיה חייב חטאת, אלא אם כן אין הנחה. ומתי אנחנו נאמר שאין הנחה? למשל קלטה אחר או כלב. בדוגמה של הכלב אמרנו שהוא נח בפה של הכלב, אין כאן מקום דלת על דלת. אז אנחנו נגיד, נקרא לזה סיכום ביניים במה שלמדנו. אני אומר קורא לזה ביניים כי אנחנו לא הגענו עד לסוף הסבר המשנה, אבל סיכום ביניים זה כך. ברשע נזכר, העובדה שהוא זכר, נזכר שזה שבת, לא פותר מחטאת. ואף אגב דנזכר נחשב כולו שוגג, משום דלא היה בידו לעקבה, והפטור יהיה רק אם לא היה הנחה. הסיפה שפטור מחטאת משום דנזכר, מדובר בליקטה ומתנה, שאחר שנזרק היה בידו לעקבה, שלא יגיע להנחה, ורק בגלל שנזכר יהיה פטור מחטאת. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא מקשה על ההסבר של רב כהנה. ליקטה ומתנה, עוגדו בידו הוא. ונפנה שוב פעם לרשי, ופלחינן, ליקטה ומתנה, עוגדו בידו, ואפילו כולי מילתא שוגג לא מחייב. הוא לא היה מגיע לחיוב חטאת מלכתחילה, דאין כאן זריקה, מאחר שזה נשאר הקצה השני בידו, אין כאן זריקה, זה לא נחשב זריקה. הגמרא עונה, אנחנו נשאר עם ההסבר של ליקטה ומתנה, אבל לא במסגרת זורק, כגון שנתכוון לעשות חבורה. ואומר רש"י, כגון שנתכוון לעשות חבורה בתחילתו בשגיגת שבת, הוא זרק את הליקטה עם כוונה לעשות חבורה, והוא לא נזכר שמדובר בשבת, ונזכר עד שלא נעשית החבורה, ובעודו הליקטה באוויר לכיוון הנחבל או אדם או הבהמה, הוא נזכר שזה שבת, ולעולם בליקטה ומתנה, וכגון שנתכוון לעשות חבורה וכו'. תהי המקרה הזה שאנחנו אומרים שהוא לא יביא קורבן חטאת, משום זכירה הוא דמפטר, בגלל שהוא זכר שזה שבת הוא יהיה פטור מחטאת, שהיה בידו להחזיר, נמצא סופו זדון. הלא נזכר שחייב, היה חייב חטאת. ואף אגב ידו בידו. למרות שהקצה השני עדיין בידו, זה חיובי לאו משום זריקה הוא, אלא משום חבורה. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא שואלת, הנמי תנינה, אתה רוצה לפרש שהפטור חטאת משום דנזכר ומדובר בסיפור הזה של עשיית חבורה, אבל זה כבר שנוי במשנה באופן מפורש. הנמי תנינה, הזורק לעשות חבורה בין באדם בין בבהמה ונזכר עד שלא נעשה חבורה פטור. אז להגיד שמה שכתוב במשנה שהזכירה פותרת, מדובר בכוונה לעשות חבורה, זה לא יכול להיות פירוש המשנה. אותו פסקה הזורק ונזכר שהוא מדבר בעשיית חבורה, זה כבר יש קטע מפורש כבר במשנה לעניין חבורה. אלא אמר רבה במעביר, מעביר כוונה מעביר ארבע עמות ברשות הרבים. אז אנחנו נראה שוב פעם את רש"י. אלא אמר רבה, זה הכלל, מה שכתוב במשנה זה הכלל כל חייבי חטאות וכו', למעביר ארבע אמות ברשות הרבים ונזכר קודם שעבירו ארבע אמות. עתה המקרה שעליו דובר זה זה, שהיה בידו לעמוד במקום שנזכר, אבל זורק לא מפטר בזכירה. זורק ולפני שזה בא להנחה לתנוחה הוא נזכר, זה לא יפטור אותו מחטאת, מאחר שבזורק רגיל, מאחר שלא היה בידו לעקבו, ולכן אפילו נזכר כולו נחשב שגגה. אנחנו נחזור להגמרא, קושיה על ההסבר של רבה, וזה הכלל דקטני הזריקה קטני, לא כמו שרבה רוצה לפרש שמדובר במעביר. אלא אמר רבה, וזה הנה שלב שני בדברי רבה, קרתי קטני, שני דברים הוזכרו ברישה של המשנה, הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו, הוא יהיה פטור משום שנזכר. אינמי לא נזכר וקלטה אחר או קלטה כלב או שנשרפה, פטור. ונוסיף פה, וזה הכלל שבסיפה של המשנה, זה לרבות מעביר. הסבר שלישי, רב אשי אמר, ויש להקדים ולומר שלפי רב אשי לעולם חדה קטני, ולא כמו שרבה אמר תרתי קטני. חיסורי מחסרה והכי קטני. יש להבין את המשנה בצורה הבאה, הזורק ונזכר מאחר שיצתה מידו, קלטה אחר או קלטה כלב או שנשרפה, פטור. הנחה חייב. במד במורים שחזר ושכח, אבל לא חזר ושכח, פטור. שכל חייבי חטאות אינן חייבים עד שתי תחילתן וסופן שגגה. רשי בדיבור מתחיל חיסוי מחסרה ולעולם חדה קטני, ממשיך רשי שחזר ושכח קודם שתנוח, דהבי לי תחילתו וסופו שגגה, והשמינן נזכר דתן הבא, המשנה מדברת על נזכר, ורבותה דיאף אגב דהווי ידיעה בינתיים, למרות שהיה ידיעה בינתיים, מחייב, הוא יהיה חייב חטאת, ואין ידיעה לחצי שיעור. מה זה חצי שיעור? אם יש עקירה ללא הנחה. אז זה שהוא ידע בינתיים, זה לא נחשב ידיעה. והיינו שאין בידו להחזיר. כמו שהזכרנו מקודם, שמדובר בזריקה חופשית, שהוא ברגע שהוא זורק את זה, הוא לא יכול לעקבו. זה הכלל, כל חייבי חטאות וכו'. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה. עוד מעט נראה פס כפול. זה מדגיש שתי גישות שונות בהסבר המקרה של שתי אמות בשוגג, שתי אמות במזיד, שתי אמות בשוגג. הגמרא, איתמר, שתי אמות בשוגג. אדם הולך ברשות הרבים, שתי האמות הראשונות הוא לא יודע שזה שבת, או לא יודע שיש איסור, מעביר דל לאמות ברשות הרבים. שתי אמות במזיד, ונציין, הוא זכר אחרי שתי אמות הראשונות שזה שבת, והוא המשיך. ויש עוד שתי אמות בשוגג, הוא חזר ושכח. אז הוא התחיל שתי אמות בידיעה, ממשיך שתי אמות נוספות עם ידיעה, ומסיים שתי אמות אחרונות בלי ידיעה שהוא שבת. רבא אמר פטור, רבא אמר חייב. אני רוצה רק להסתייג ולומר, הסברנו את המציאות, המקרה הזה של אדם שהעביר ארבע אמות ברשות הרבים. זה נכון לפי אחד מההסברים שנראה בהמשך, אבל יש הסבר אחר שמדובר בזורק. אנחנו נתקדם ונזרום עם הגמרא. רק קראנו את השיטות, לפי רבא פטור, לפי רבא חייב. בהמשך נראה דלא פליגי, אין מחלוקת, וזה מובא ברשי לכמה דיבור מתחיל, אבל הכה שם הרשי אומר דמר אמר חדה, מר אמר חדה ולא פליגי. עכשיו אנחנו נתקדם ונראה איך זה שהם לא חוקים, כי לבינתיים רבא אמר פטור, רבא אמר חייב, וכאן הגמר מפרטת, רבא אמר פטור. אפילו לרבן גמליאל דאמר אין ידיעה לחצי שיעור. חצי שיעור, למשל, אדם כותב שתי אותיות בשבת בשני העלמות. הוא כותב אות ראשון, ואז נזכר שהוא שבת, ואחר כך שכח, וכתב את האות השני. אנחנו נסתכל ברש"י, דרבן גמליאל, הוא אומר לקמן בפרק הבונה, הטעם דכי גמר שיעורה בשוגי גמר, הכותב שתי אותיות בשני הלמות, דמחייב ברבן גמליאל, באות השנייה נגמר השיעור, ואף הוא בשוגי, אבל הכה בשתי אמצעיות שהן במזיד נגמר השיעור, דהיינו 400, כדי מפרש בעזילה במעביר שתי אמות במזיד. אז אנחנו חוזרים לגמרא. רבא אמר שהוא במקרה שלמדנו עליו הוא יהיה פטור מחטאת, והפטור הזה אפילו לרב רמיר דאמר אין ידיעה לחצי שיעור, כמו שהסברנו מקודם, אדם כתב אות אחת ונזכר ואחר כך שכח וכתב אות השני, זה שהוא נזכר באמצע זה לא מפריד בין שתי האותיות, זה לא נחשב ידיעה שיהיה פוטר מקורבן חטאת. לא, אין ידיעה לחצי שיעור, מאחר שהידיעה היה אחרי אות אחת בלבד, על זה אנחנו אומרים אין ידיעה לחצי שיעור. זה נכון במקרה של כתיבת שתי אותיות. התם הוא דחיקה גמר שיעורה, כשהוא כתב את האות השני שזה סיום שיעור כתיבה בשוגג כגמר, ולכן הוא חייב חטאת, וזה לשיטתו של רבן גמליאל. אבל הכה שהוא גמר את השיעור באמה הרביעית ובמזיד, לא, רבן גמליאל לא יגיד שהוא חייב חטאת, כי כשהוא גמר את השיעור הוא היה במצב של מזיד, ומזיד לא מביא קורבן חטאת. ובמי? על מה מדובר כאן בשתי אמות ועוד שתי אמות ועוד שתי אמות? במה מדובר? אי בזורק, הוא זרק, ובאמצע התעופה אז הוא נזכר שהוא שבת. זה לא נחשב ידיעה, שוגג הוא, בכל זאת ששוגג. למה? כי אין בידו לעקבה. ומאחר שבסופו של דבר הוא חזר ושכח, הכל המלאכה, אנחנו לא נדבר על השיעור, אלא המלאכה, דיינו עקירה, ובסופו ההנחה, הוא היה בשוגג. ולכן, רבא אומר, סליחה, הגמרא אומרת, שאפילו רבי מאיר שאומר אין ידיעה לחצי שיעור, שמה זה בגלל שכשנגמר השיעור כתיבה נגמר בשוגג. אם מדובר בזורק, אז רבה לא היה פותר מחטאת, כי הכל שוגג, כפי שאמרנו, שזה דבר שלא היה בידו לעקבה, אבל ברגע הראשון עד ההנחה זה שוגג אחד, אלא במעביר. ומאחר שהיה בידו לעמוד אחרי שתי המות האמציות והוא לא עמד, נמצא דנגמר השיעור במזיד. אז רבה שאמר שהוא פטור מחטאת, מדובר במעביר, כמו שהסברנו בהתחלה. רבה אמר חייב, הוא חייב חטאת, ואפילו לרבנן דאמרי יש ידיעה לחצי שיעור, וכאן הוא נזכר באמצע, אז זה היה אמור איך אומרים לחלק, דהיינו ידיעה באמצע, למרות שמדובר בחצי שיעור. הטעם, הכל נאמר בכתיבת שתי אותיות, הטעם הוא דבידו, היה בידו לעצור באמצע, אבל הכה דאין בידו, הרי הוא לא יכול לעצור באמצע, אז לא, אז אין דמיון למקרה ההוא של כתיבת שתי אותיות. ומאחר שלא היה בידו, חייב חטאת. ובמאי אי במעביר, הרי בידו, מה אתה אומר אם בידו? זה כן בידו לעצור אם מדובר במעביר, אלא בזורק. ברגע שהוא העיף את הפריט, הוא זרק את הפריט, אין בידו לעכב, ולכן הכל נחשב שוגג, לכן רבא אומר חייב. וכמו שאמרנו בתחילת הקטע, רבא אמר פטור כי מדובר במעביר שהיה בידו לעצור באמצע. רבא שאומר חייב חטאת כי מדובר במקרה אחר, במקרה של זורק. ולכן אמרנו שאין מחלוקת בין רבא ורבא. אמר רבא, זרק ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן, חייב. הגמור שואלת, למה אתה אומר חייב? ענתנן, קלטה אחר או קלטה כלב או שנשרפה פטור. הגמרא עונה, הטעם שהמשנה אומרת פטור, זה לא מכוון. הוא זרק, והכלב קלט את זה בלי שהזורק התכוון לכך. אחה, הדין של רבה, דקה מכוון. אומר רשי, אבל אחה דקה מכוון, מחשבתו משווה למקום. והחשבי, אנחנו דיברנו מוקדם יותר על כך שפי כלב אינו נחשב מקום הנחה כי אין בו דלת על דלת, אבל מאחר שהבן אדם תכנן שזה ינוח בפי הכלב, זה הופך אותו להיות מקום חשוב, דהיינו דומה או שווה לארבעה על ארבעה, וזה גורם לכך שיש כאן הנחה. נמשיך בגמרא, אמר רב דבי בר אביי, וכאן אנחנו מתחילים נקודה שממשיך עד סוף העמוד. אף ענן נמי תנינה. אנחנו מצאנו מקור בתנאים להסבר להבדיל הזה. דהיינו, אם אתה מתכוון, אז גם הפה הופך להיות מקום חשוב. והגמרא ממשיכה, יש אוכל אכילה אחת, כאילו כזית אחד, וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד. התמי שאכל חלב והוא נותר מנה מוקדשים ביום הכיפורים. החשבון לכל ה קורבנות שבן אדם הזה מתחייב, החשבון מובא ברשי. ארבע חטאות, משום חלב, משום נותר, משום אכילת יום הכיפורים, משום תומת הגוף ואכל קודש. אלו הם ארבע חטאות, ואשם מעילות איפה זה, ואפילו הוא כהן, רבי אמורים, זר הוא. אז האכילת קורבן על ידי זר, זה מחייב מעילה, הרי הוא מעל בקודש, הוא נהנה הנאה פרטני מדבר שאסור להנות ממנו, דיינו אכילת האמורים. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי מאיר אומר, אף אם הייתה שבת והוציאו בפיו אותו כזית, אז גם אם זה, אם היה שבת שבו נפג יום הכיפורים והוציאו בפיו ואותו אוכל אכל תוך כדי שהוא עובר על מלאכת הוצאה, חייב על הוצאה. ביום הכיפור אנחנו לא היינו מחייבים לפי השיטות. כאן יש מחלוקת אם יש איסורי הוצאה ביום כיפור, אז אנחנו מעמידים את המקור הזה לפי המאמר שאין איסור הוצאה ביום כיפור. כדי למצוא איסור הוצאה אומרים אם זה היה גם שבת. אז אם הוא הוציא את מה שהוא אכל פה בפיו חייב, הוא היה חייב עוד חטאת על איסור הוצאה. אמרו לו אינו מן השם. החכמים לא מנו את זה כעוד חטאת, כי החכמים אמרו שאנחנו רוצים לרשום רשימה של עבירות שנובעות מכוח אכילה, ולא משום הוצאה. זאת אומרת, יש כאן עבירה של הוצאה, אבל אנחנו לא רצינו לרשום אותו ברשימה. שואלת רמה ועמי, איך אתה אומר שיש כאן בכלל איסור הוצאה? אין דרך הוצאה בכך מוציא דבר בפה. אלא מה יש לומר? כיוון דקה מכוון, מחשבתו משווה למקום. אומר רש"י, מחשבתו שצריך לאוכלה בהליכתו, והחשבה להוצאה זו בפיו, זה הופך אותו להיות כדרך הוצאה, כי הוא התכוון לכך. אז ממשיך הגמר ואומר, ההכנה מגם המקרה של פי כלב, פי כבשן, כיוון דקה מכוון, מחשבתו משבילי מקום. ובכך הוא עבר בעניין של משנתנו, לא רק עקירה, הוא זרק את זה, והוא התכוון שזה ייקלט בפה הכלב, זה חייב, כי הוא, מאחר שהוא התכוון לכך, הוא הפך את הפה של הכלב למקום, מקום חשוב, ולכך הוא היה בו גם הנחה. ובכך זכינו לסיים פרק הזורק, ואנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', פרק 12, פרק הבונה. אומר המשנה, הבונה, כמה יבנה ויהיה חייב? כדי להיות חייב משום בונה בשבת, התשובה, הבונה כלשהו. והמסתת זה עוד פעולה שהוא חייב בשבת. הגמרא תשאל, הפעולה הזאת מסתת משום מי מחייב, מה האב מלאכה? אנחנו נראה מחלוקת רב ושמואל בנושא הזה. בכל אופן, עוד פעולות, והמכה בפטיש ובמעצד, מעצד זה קופיץ קטן, ורש"י כותב מעצד אף הוא כמו קורנוס גדול של ברזל לבניין ברזל. יש עוד הרחבה בהסבר של מעצד, אנחנו מפנים לספר איזו מקומה, אנחנו ציטטנו חלק ממה שראינו שם בשוליים. בכל אופן, זה חייב. אז מי שמכה בפטיש הוא במעצד, והקודח כלשהו חייב. כלשהו כאן שייך לכל מה שנאמר עד כה. זה הכלל. כל עושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב. המשום אומר, אף המכה בקונס על הסדן בשעת מלאכה חייב, מפני שהוא כמתקן מלאכה. הגמרא תתייחס מה התיקון. המילה קונוס, מה שכתוב המכה בקונוס, רש"י מביא לשון לועזי שמשמעו פטיש. הגמרא, כל שהוא, אמרנו שמי שבונה כל שהוא יהיה חייב, למה חזיה, למה זה ראוי? ויש כאן סימונים, הצורת מעוין שאתם רואים מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, והם דעות בלמי חזי בונה כלשהו. בנוסף לזה אנחנו נראה קבקוב מתחת לביטוי דקבתה גבי משכן. אנחנו רוצים לדעת, אחרי ששואלים מה זה בניין כלשהו, איך זה בא לידי ביטוי בכלל, השאלה הנוספת היא איפה זה היה במלאכת המשכן. כידוע, מלאכת שבת חייב למצוא הבסיס או המקור במלאכת המשכן. אז הגמרא שאלה כל סולה מה החזי, אמר רבי ירמיה שכן אני חופר גומה להצניע בה פרוטותיו. הגומה הוא כלשהו דקבתה גבי משכן, המקביל במשכן, במשכן שכן תופרי יריות חופרים גומה להצניע בה מחתיהן. הגמרא שואלת, אביי אמר, הוא דוחה את ההסבר הזה ואומר, כיוון דמשתפי, זה עניין של מעלין חלודה, אתה מכניס מחתים שהם ברזל לתוך אדמה, הם יעלו חלודה. אז מאחר שכן לא עבדי, אחים לא היו עושים כך, אז ההסבר לבניין כלשהו זה עניין של חפירת גומה, לא מצא, זה לא, לא, לא אקטואלי, כי לא מוצאים תקדים במשכן. אלא שכן, אז מה זה בונה כלשהו? למי חזיה? שכן אני עושה פטפוטי קירה קטנה לשפוט על הקדירה קטנה. פטפוטי קירה הם הרגליים שעליהם עומד הקירה. הקירה הוא אמצעי, הוא כלי שבו מבשלים. אז הגמרא מסבירה שהבניין כלשהו הוא יצירת הרגל של אותו חצובה שעליו מעמידים קירה קטנה. תקוותה אגב היא משכן. איפה רואים כזה בדבר במשכן? מבשלי סמנים לצבוע יריות שחסרה מלאכתן, ורשי מסביר לפי הגישה הזאת היו מכינים את את הצבעים, שם היה בישול, בישלו את השורשים של כל מיני צמחים ליצור צבע. הם היו עובדים בצמצום, מכינים הכל בצמצום. אז היה מקרים שהיו להם חיסרון, היה חסר להם, אז אין צורך לבשל כמות גדולה רק למלות את החסר, אז הם היו עושים פטפוטי קירה קטנה לשפוט על היורה קטנה שבו היו מבשלים קצת מהחומרי גלם, קצת מהשורשים שמזה הפיקו את הצבע. אבך ויעקב הוא דוחה את ההסבר הזה. למה? אבך ויעקב אמר, אין עניות במקום עשירות. הם לא עבדו בצמצום בבית המקדש. בבית המקדש על ההתחלה עשו בהרחבה בלי צמצום, ההפך. זה הכוונה, אין עניות במקום עשירות. מקום עשירות כמו בית המקדש, מקום של עושר, לא עבדו בצמצום. אלא שכן בעל הבית שיש לו נקב בבירתו וסותמו, תקוותה גם במשכן שכן קרש שנפלה בו דאונה, דאונה זה תולעת שהיא אוכלת עצים, מטיף לתוכה עבר וסותמו. רשי אומר בבירתו, בירה נאה, זאת אומרת בניין יפה שהוא אוכל ושוחק שם, הוא מקפיד על חור קטן שבה עם מגונה הוא, וסותמו בטיט. אבל אמרנו שהפעולה הזאת של סתימת חור זה שייך גם בבית המקדש. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שלוש פעולות חיוב בהכנסת אבן לבנייה, לחומה. הגמרא, אמר שמואל, המצדד את האבן חייב. רש"י, המצדד את האבן מושיבה ומצדדה עד שמתיישבת בקרקעית יסוד הבניין יפה, מתוך שהוא מצדדה ומכינה תחתיה ומושיבה בארץ. חייב, ואפילו לא נתן טיט, הווי בונה כלשהו דיש, מקיימים כן בלא טיט. אנחנו חוזרים לגמרא, מטיבי, מקשים על שמואל, אחד נותן את האבן, ואחד נותן את הטיט, הנותן את הטיט חייב, אבל הנחת אבן זה לא מחייב. ולתמך עם הסיפה, אתה רוצה להקשות מהמקור הזה על שמואל, תמשיך בסיפה. רבי יוסי אומר, ואפילו העלה והניח על גבי דימוס של אבנים, אבנים חייב. אז מה רואים מכאן? שחייב בהנחה בעלמה, אפילו בלי לצדד. אז איך אתה מיישב את המקור התנאי בפני עצמו? אלא יש להסביר גם שני הקטעים התנאים וגם שמואל, כי יש כאן שלושה רבדים נקרא לזה. אלא תלתה בנייני אבו, תתה מציאה ואילה, תחתון, אמצע ועליון. תתה, השורה התחתונה שיושבת, האבנים שיושבים ממש על הקרקע, זה מה ששמואל אמר, תתה, ביה, צדודי ואפרה. אנחנו נחזור על זה דרך רשי עוד מעט. אז זה צריך את הפעולה שתיארנו, צידודי, אבל אין צורך דתית. מציעה, כל השורות שיושבות על השורה התחתונה, כל השורות הן מציעה. באי נמי תינה. זה מה שראינו במקור התנאי. אילאי, מה שמובא כאן בשם רב יוסי, בהנחה באלמה. וכעת נעבור לרשי. תתה, יסוד החומה התחתית שמושיבים אבנים על הארץ, בלוטי, בצדודי ואפר. כל עצמו אינו אלא לצדד את האבן שתשב בשווה ולא תתן לכאן ולכאן, ויהיה אפר סביב לה לסומך. זה מהווה תמיכה לאותו אבן. ובא, הוא אמר שמואל נלטה, וגבי השורה הזאת הראשונה, התחתונה, אמר שמואל שהמצדד אבן חייב. וברייתא במצאה, כל הבניין כולו שמן היסוד עד, כלומר עד ולא עד בכלל, עד שורה עליונה, בעינמי תינה, צריך גם תית עם הצידוד. אילה, זה מה שהובא בשם רב יוסי, דימוס העליון, זאת השורה העליונה שאין על גביו עוד דימוס, אין עוד שורה, אינו חושש אם נוטע אבן לצד אחד, יהיו כך בהנחה באלמה סגי, והוא מיותר דרב יוסי. נחזור לגמרה. אנחנו נראה כאן פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו מחלוקת רב ושמואל משום מה חייב אחד, מסתת, שתיים, נקב בלול, שלוש, הכנסת יתד במעדר. נראה, רב אומר חייב בדברים האלו משום בונה, ושמואל אומר משום מכה בפטיש. הגמרא, והמסתת, מסתת משום מי מחייב, מסתת, אנחנו נסתכל ברשי בשורה ראשונה, מסתת ברשי על המשנה. מה זה? מרבע את האבן ומתקנה הכל לפי המקום, שיש מקומות שיודעים להחליק ויש מקומות שיודעים לחרוץ בו חריצים חריצים בארץ אשכנז. אז אגמר שואלת, הדבר הזה מסתת משום מי מחייב? רב אמר משום בונה, ושמואל אמר משום מכה בפטיש. רשי אומר מכה בפטיש שורה ראשונה מתחת לגמרא. מה שייך מכה בפטיש פה? ומה המלאך הוא שהמקום שחרץ חריץ זה לא יחוץ עוד? אנחנו חוזרים לגמרא. העושה נקב בלול של תרנגולים, רב אמר בונה, משום בונה, ושמואל אמר משום מכה בפטיש. עכשיו הלול של תרנגולים זה מין מבנה שהוא בעצם סתום, ומנקבים בו נקב כדי שהריח של הצורה של התרנגולים יצא ולא יהיה להם נזק. אז רואים פה שגם כאן יש מחלוקת, זה שאומר שהוא עובר משום מכה בפטיש, כי זה כמר מלאכת הלול. הדוגמה השלישית, ממשיך הגמרא, איו שופטה, זה יתד בקופינה, בתוך חור דמר אשר אותו כלי עבודה, כלי מעדר, מי שמכניס יתד לחבר את ה את החלק הברזלי, החלק הברזל לידית, הוא מכניס יתד תוך חור שמחבר את שניהם. מי שעושה כך בשבת, רב אמר איסור משום בונה, ושמואל אמר משום מכה בפטיש. וצריכה, יש צורך ללמד את כל הדוגמאות האלו והמחלוקת רב ושמואל, כל אחד ואחד. תשימו לב, יש כאן בגמרות המסומנות סימון של נקודה ארוכה, בערך 9 שורות. אני צריך את כל הדוגמאות והמחלוקת רב ושמואל בכל אחד. דאי אשמינן קם, הייתה הדוגמה של מסתת, והיא כמה רב משום דרך בניין בכך. אבל עושה נקב בלוז של תרנגולים, דאין דרך בניין בכך, אימה מודלי לשמואל. ואי אשמינן בה, במקרה של עשיית נקב בלוז, בה כמה רב משום דדמי לבניין, דאבדי לאווירה. אנשים עושים גם במבנים שלהם, עושים חלונות כדי שיהיה אוויר. אבל אמרתי חלונות, כלומר חורים וחלונות, וכך אומר רש"י. אבל שופטה בקופין דמרה, המקרה הזה של חיבור הברזל של המעדר עם הידית, אין דרך בניין בכך, אין מה מודל לשמור. אולי רב היה מודל לשמור שזה מכה בפטיש. ואי אשם בהב, אם היינו משמיעים את הדוגמה הזאת של שופטה בקופינה, בהק משמיעים, כאן אומר שמיעים שזה מכה בפטיש, אבל בהנפטרתי, במקרים הקודמים, הלול, הנקב בלול, ומסתת אבן, אימא מודה לרב, היינו חושבים ששמיעים יודע לרב, שהם עשו משום בונה, צריכה, לכן יש ללמד גם את המקרים הללו. פעם הנה רב נתן בראשיה מרב יוחנן מסתת משום מי מחייב אך פילי דיאדי משום מכה בפטיש. רש"י בשורה האחרונה, אך פילי דיאדי מכה באגרופו על כפו כמכה בפטיש, אז עשה תנועה, והגמרא הסבירה שזה זה אמירה שלו שהוא חייב משום מכה בפטיש בקשר למסתת. הגמרא שואלת, פנתנן המסתת והמכה בפטיש הם שני דברים נפרדים? הגמרא עונה, אימה המסתת המכה בפטיש. אומר רש"י בסוף העמוד, והכי כמר המסתת שהוא חייב משום מכה בפטיש, חייב בכלשהו. אנחנו חוזרים לגמרא, תא שמע. אנחנו רוצים לבחון, להכריע במחלוקת רב ושמואל, ומביאים את הציטוט כאן, ואנחנו עוברים לדף קוף גימל עמוד א', הקודח כלשהו חייב. רש"י בשורה הראשונה, הקודח, וכל הקודח, המילה הזאת על מנת למלות הוא לתקוע בו יתד, ושלא למלות קרי נוקב. אז שתיים הם פעולות דומות, הוא עשיית חור, אבל כשאומרים קודח הכוונה זה חור שימלו אותו, אז הקודח כלשהו חייב. בשלמה לרב מחסי כמען דחור חורתה לבניינה. רש"י אומר, בשלמה לרב דאמר נקב הווי בניין. ראינו, עשה נקב בלול, רב אמר שהוא חיה משום בונה. אז נקב הווי בניין, היינמי בניין הווי, כל שהוא. ואף הפי שימלנו, הרי הועיל לבניין שקודח החור. ממשיך הגמרא, אלא לשמואל, לאו כמר מלאכה הוא, אמרנו שהוא עושה חור, אבל הוא עתיד למלות אותו. אומר רש"י, אלא שמואל אמר נוקב לאו, בונה הוא, בשלמה נקב דלול, איקה למממתי בפדיש. מה שאמר שמואל שם, אפשר לקבל את זה. זה המלאכה האחרונה בעשיית לול. אבל זה שעומד לסתום לאב גמר מלאכה, הוא כעת עושה חור, אבל יש עוד שלב. הגמרה עונה. החבר מהסקינן, דבזעי ברמצה דפרזלה, הוא דחף בתוך איזו משטח מסמר ארוך של ברזל, ושב קי בגבי והשאיר את הברזל הזה נגיד בקיר, והיינו גמר מלאכה. למה הוא השאיר אותו? כי הוא השתמש בו כבב לתלות בו דברים. אז זה קודח כלשהו שחייב, והוא חייב משום מכה בפטיש. כך יגיד שמואל. ראינו במשנה הביטוי זה הכלל, זה הכלל לתויי מים. מה זה בא לרבות? תשובה לתויי דחק קפיזה בקווה. רש"י מסביר, דחק קפיזה בקווה בגולם גדול, גולם עץ, בול עץ גדול, הראוי לחוק בו קו, זה שיעור מסוים, אם הוא יחקוק בו בית קיבול שמספיק להחזיק תחולה בשיעור קו, ומה חקק שלוש לוגים וחצי הכמות, ואף על פי שעתיד להוסיף יש שמקיימים כך. וזה מה שהמשנה רוצה ללמד באמירה של הזה הכלל, כל שעושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת, דהיינו גם אם הוא חוקק חצי השיעור, אבל יש אנשים שמאשרים את זה כך, ולכן זה חייב אפילו אם יש לו תוכנית להמשיך לחקוק. המשנה אומר, המכה בקורנס על הסדן, מי כעביד. אז אנחנו רואים פה פס כפול, והסברנו כאן בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, טעמים למה עושה רב שממליל המכה בקונוס על הסדן. הוא שואל את הגמרא, מה יקביל? איזו מלאכה הוא עשה? רבא ורב יוסף דאם מתרוויו, מפני שמאמן את ידו. הוא מאמן את ידו שהמכות שלו יהיו מכוונות בלי לסתות לכאן ולכאן. אז, וזה המלאכה. שואלת הגמרא, קשו בה בני רחבה, בני רחבה הקשו על ההסבר הזה, אלא מעט החזה ומנתה בשבת וגמר אחינמי דמחייב. אדם שמתבונן באיזה אומן ובאומנות שלו, והוא לומד את זה על ידי כך שהוא רואה, הוא חייב משום מלאכת שבת? לא, ודאי שלא. זה שיש שאדם מאמין את ידו, זה לא מחייב. אלא אביי ורבי רמי תרוויו, שכן מרדדי תסי משכן עושים כן. תסי משכן הם זה הציפוי לקרשים שהיו במשכן, וכדי להכין אותו ציפוי מתכת או ציפוי זהב, היו צריכים להקות בה. תניה נמי הכי. רב שמעון אומר, אף המכה בקונוס על הסדן בשעת מלאכה חייב, שכן מרדדי תעשי משכן עושים כן. אומר רש"י, מרדדי תעשי משכן לציפוי קרשים עושים כן, מכין שלוש על התס ואחת על הסדן להחליק הקונוס, שאותו פטיש יהיה חלק, שלא יבקע התס. אם יש חריצים או בליטות בקונוס, הוא מכה בתס, אותו תס זהב דק, שהוא דק, הוא יבקע אותו. ובעלי מטבע במקומנו, ראיתי עושים כן. עד כאן שיעורנו להיום.